חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב והצרוד, וזה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, תכף תבינו למה. מי שהיה פרקליט המדינה, משה לדור, קרא אתמול לסרבנות. ההתפלפלות המשפטית שלו, שזו רק הפסקת התנדבות, לא מעניינת את הערבים או את האיראנים. 100 טייסים פעילים שלא יטוסו כי ירדו מהארץ, כי הם סרבנים, או רק כי הפסיקו להתנדב, יחלישו את צהל. והאויבים יזהו את החולשה ויעוטו עלינו, כמו בשבעה באוקטובר, וכל מי שאומר אחרת משקר ביודעין. והיום, מכיוון אחר, קרא הראשון לציון בדימוס הרב יצחק יוסף, גם מי שבטלן שלו הלך לצבא. פרשניו התפלפלו והסבירו שזה ההפך מסרבנות. הוא רק טען שיש חרדים שמתגייסים כחרדים ויוצאים כחילונים, ולכך הוא מתנגד. ואני כרופא מתנגד לכך שצעירים נכנסים לצבא עם שתי רגליים ויוצאים לפעמים קטעים, אבל בלי החיילים הגיבורים שלא מתחמקים בפחדנות או בסרבנות אידיאולוגית מעוותת כזו או אחרת. אין לנו קיום, ומי שמוציא את עצמו מהכלל כופר בעיקר. במערכת הפוליטית היו הבדלים כלפי שתי הקריאות ההמרדה הללו. ראש הממשלה קרא ליועמ"שית לנקוט פעולה מיידית נגד לדור, ולעומת זאת דברי הרב יוסף רק ראויים לכל גינוי. צבוע. אביגדור ליברמן התעלם מלדור וגינה רק את הרב. עוד צבוע. ולכן שבחים לנשיא המדינה. אתמול גינה את דברי לדור והיום דברי הרב יוסף, ואמר, אני שב ומגנה בתוקף כל קריאה לסרבנות, אי התייצבות ואי התנדבות. השירות בצהל הוא זכות עצומה, צהל הוא שלנו, של כולנו. כל פגיעה בו היא פגיעה בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. אם יש מישהו שלא הבין זאת בשבעה באוקטובר, שיתעורר בדחיפות והנהג באחריות. צודק. סרבנות היא סרבנות, רבנית או שמאלנית.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, שלום, אני ליאת רון ואני השוטרת הרעה. בשורה קשה לתושבי הצפון, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום הודיע בישיבת הממשלה שהוא מסיים את תפקידו. סיכול שלישי של פרויקטור, פעם רביעית גלידה. כישלונו של צ'יינו הוא מראה לכישלונה של הממשלה במינוי בכירים והפגנת יכולת פנומנלית, שלא לומר וירטואוזית, לסחוב, למסמס, להכניס פוליטיקה ולעשות כל מה שיכול לשבש עבודה תקינה. צ'ייני הסביר את נטישתו שעם כניסתו של שר המנהלות לתפקיד צומצמו תחומי אחריותו, ואלקין אינו זקוק למנכ״ל עם כישורי ניהול בכירים תחתיו אלא לגורם אחר. ב-14 החודשים האחרונים הטיפול בצפון נגרר ונמרח כמו מסטיק בשמש, בלי שום תכלית. גורמים בכירים שעבדו עם הפרויקטור טוענים שבמהלך חמשת החודשים שהוא בתפקיד צ'ייני לא עשה כלום. היה מי שקרא לו עצלן, ובפורומים מסוימים כינו אותו סבא ג'פטו. אדם חביב ולא רלוונטי, אמרו שהוא כל כך מלא בעצמו שהוא לא מוכן להקשיב לאף אחד, ושהיה מגיע לפגישות עם פתקים בכתב יד, כשכולם מסביבו מצוידים במחשבים וטבלאות אקסל. טוב שצ'ייני הולך הביתה, אבל אם הממשלה רוצה שתושבי הצפון יחזרו מתישהו הביתה, כי כרגע אין להם לאן, הגיע הזמן לוותר על התפקיד המיותר והיקר הזה, ובמקומו להפסיק למנות, ופשוט להתחיל לעבוד, ומהיר.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד וליאת רון.
כן, אריה, היום תוכנית קדושה ועמוסה לפנינו, נכון?
קדושה ועמוסה. כן. כי אני לא נגד פרויקטורים. אני חושב שפרויקטור, כשמדובר בריכוז סמכויות של כמה משרדי ממשלה, החלופה היא ועדת מנכ״לים. או ועדת שרים, שזה עוד בירוקרטיה, עוד סרבול. לפעמים פרויקטור טוב יכול להזיז הרים.
כן, אבל כאן אנחנו מדברים על, אני רציתי להגיד כפל תפקידים, אבל זה תלת תפקידים. כי יש לך ככה, יש לך את השר לפיתוח הנגב והגליל, יש לך את שר המנהלות, יש לך את הפרויקטור, אני ממנה אותך עכשיו לשר הממונה על שר המנהלות, ואני אהיה ממונה מעליך. זאת אומרת שיש לנו איזו פירמידה מיותרת שעולה הרבה כסף, מסרבלת את העבודה, במקום, אתה יודע, השר לפיתוח הנגב והגליל, הוא וסרלאף, הוא באמת איש עשייה מדהים, נותן את נשמתו לצפון. וואלה, תנו לו לעבוד. בשביל מה עוד פרויקטור ועוד שר ועוד... אני חושבת שזה בזבוז כספי ציבור משווע.
אלא אם זה היה רק בזבוז כספי ציבור, אנחנו כל כך עשירים.
באמת.
אבל זה בלי ספק מקלקל את העבודה.
כן,
שיש שלושה מנהלים, זה לא יכול לעבוד.
נכון, היום אבל יש משהו טוב, אם כבר אנחנו מדברים על טוב ורע. 200 מיליון שקלים הועברו לצפון, אבל זה גם לא בא בלי איזו התגוששות קודמת. הייתה התגוששות בין השרה להתיישבות, לבין השר הפנים, לבין השר הנגב והגליל, ואלקין מעל כולם, מי ייקח את הכסף ויעביר אותו הלאה?
בבגאז'? הכוונה בבגאז'.
כנראה לבגאז' או למעלה, אם אתה יודע, כמו בגגון, עם הזה, אתה זוכר עם הדבר הנפתח הזה?
כן,
אופה, אופה, אופה.
נו, באמת,
ראצ'ט. בדיוק. כן, אנחנו עכשיו...
דברי עברית, ראצ'ט.
ראצ'ט? עם ט' בסוף? אני לא מכירה את זה.
עם C-H-E-T, או משהו כזה.
אוקיי, נו, שוי.
זה קשר לעברית, אבל זה כושר חזק.
כן, אנחנו מה עכשיו? זה הגיע הזמן לחדשות, או שזה עוד קצת...
יש לנו 20 שניות, יכולה לספר בערך מה יהיה?
כן, אני יכולה לספר. יהיה איתנו חבר הכנסת חנוך מליביצקי, חברת הכנסת קרין אלהרר, ישי כהן, מי עוד יהיה? מה עוד? מלא מלא דברים ממש ממש מעניינים, נכון?
אבל קודם חדשות ואחר כך.
יאללה.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד וליאת רון.
כן, אנחנו חזרנו, לפני שנמשיך, אנחנו נאמר שאיתנו היום האורחים והמפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור, היא שקד מורג. ארי, נמצא איתנו על הקו עכשיו חבר הכנסת חנוך מלביצקי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד, שלום.
שלום וערב טוב.
שלום.
פרופסור מרדכי תגיד את זה, אריה?
קרמניצר.
קרמניצר. נתקע, מה לעשות? קרמניצר אומר שבדיקטטורה, מול דיקטטורה הריצה, מותר להפעיל גם אלימות, יהיה רע מאוד. תגובתך, חבר הכנסת מלביצקי?
מה אני אגיד לך? אנחנו במדרון מטורף. מה שהתחיל התנגדות פסיבית הולך לסרבנות והולך גם לאלימות, זה לא הקריאה הראשונה שנשמעה לאלימות לצערי. זה חלק מאובדן הרסן המוחלט של זאת שמחזיקה בשרבית האכיפה, או היעדר האכיפה במקרים הללו, ועד שלא יעשו מעשים בכיוון הזה, אין באמת מה להתפלא.
אבא שלי עליו השלום היה נוהג לומר, אדוני השופט, זה התחיל ככה, הוא החזיר לי מכה. השאלה היא באמת אם אין סיבה להתקוטט דווקא עכשיו, אחרי איראן בסדר נגיד, יהיה לנו נושא, אבל עכשיו אנחנו באמצע מלחמה, זה הזמן להתחיל מחדש את ההפיכה המשפטית, למה?
אני לא מאלו שחושבים שצריך כרגע בהכרח לקדם חוקים של חקיקה או רפורמה משפטית. אבל אני כן חושב שאי אפשר להמשיך להפקיר את המדינה בידיים של גלי בהרב מיארה. וזה לא קשור לחקיקה משפטית, זה קשור לחוסר יכולת ואכיפה בררנית מרושעת שכמוה לא ידענו. וזה צריך להיפסק.
אז למה אתה לא מפסיק את זה? למה אתה לא עושה דבר וחצי דבר כדי אולי לרסל?
אני עושה מה שאני יכול, אני מקדם את זה בכנסת, אני הצבעתי בעד ההצעה לדון בזה בכנסת, אני אומר את זה תחת כל עצרה ענן, אבל בסופו של דבר זו החלטה של הממשלה, ואני לא חבר ממשלה.
אתה יודע, אריה, יש לי איזושהי תחושה, אם אנחנו מדברים על שר המשפטים, שהוא כמו זה שזורק רימון, רץ להתחבא, אוקיי? נותן לאחרים לארגן אחריו את הבלגן, ועכשיו, אחרי שנה שהוא לא עשה הרבה יותר מדי, כן? הוא חזר מלא מרץ בעוד אנחנו כאן עייפים מריצות לממד. והשאלה שלי באמת, חבר הכנסת מלביצקי, איפה אתם? אתם לא רואים מה קורה? אתם לא יכולים לבוא ולומר, לשבת בישיבת הקואליציה או בישיבת הסיעה ולהגיד, חבר'ה, לא הזמן?
אנחנו רואים הרבה דברים אחרים. אנחנו רואים את המערכת המשפטית רומסת כל זכר לאיזשהו שיתוף פעולה, לאיזשהו כבוד הדדי בין רשויות. אנחנו רואים עיוות ועינוי דין מול העיניים בפרשה של הנגד, בפרשה של החיילים שלנו משדה תימן וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים התנהלות מופרעת של קומץ קיצוני ואלים שנחוש לעורר פה מלחמת אחים. ומול זה השאלה מה עושים, האם אנחנו נכנסים לשוחות ונלחמים, או שאנחנו כן מנסים...
אני מקווה שלא ייכנסו לשוחות וילחמו.
ממלכתיות מסוימת.
אני מקווה שלא ייכנסו לשוחות וילחמו, כי אנחנו מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים לא דרושה לנו. אבל אתה הבדלת בין חקיקה של רפורמה משפטית ומעמדה של היועצת המשפטית לממשלה. ובכל זאת, השר לוין מנסה לקדם גם שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, וגם את הדחת היועצת המשפטית. אולי תתמוך בגלוי רק בזירה אחת תודיע בשמך או בשם חברים אחרים שלא תהיה תמיכה עכשיו לחקיקה משפטית?
אני לא חושב שיש כרגע בצורה רצינית מישהו ששוקל להביא את החקיקה המשפטית קדימה.
יש? קוראים לו יריב לוין, לא?
יש על זה דיבורים, כמו שיש דיבורים על הרבה דברים אחרים. בסוף כשמהלכים קורים, אז הם קורים דרך זה שאוספים, מכנסים, מודיעים, ודברים עולים על סדר היום. כל הדיבורים הללו הם דיבורי רקע בעיניי. כך לצערי גם בנושא היועצת המשפטית לממשלה. יותר מדי זמן דבר לא נעשה בעניינה, ואנחנו, ואני כאן לא מסתכל על עצמי, כן כחלק מהקואליציה שמחזיקה את הממשלה, אנחנו לא נוכל להמשיך ולהגיד שידנו לא הייתה במעל, אם אנחנו נמשיך להפקיר את הביטחון של אזרחי ישראל בידיים שלה. אסור, אסור, אסור. וכל התמאמלות שלנו
אתה באמת, הזה. אתה באמת מאמין, אתה יודע, אני מקשיבה למה שאתה אומר, ולי יש איזושהי תחושה שבכל דבר תולים את האשמה ביועצת המשפטית לממשלה, גם בדברים שאינם מן העניין בכלל, היא הפכה לסוג של סק חוותות שימושי. מה הקשר של לתת את ביטחון המדינה בידיה של היועצת המשפטית, היא מפקדת על צהל, היא נותנת הוראות ממשרד הביטחון לרמטכ"ל? לא הבנתי.
אז אני אסביר. כאשר אנחנו רואים את מדיניות האכיפה הבררנית שלה, שהובילה לזה שארבעה אנשים החליטו שהם יוצאים למבצע צבאי, שבסופו יורים גופי תאורה על בית ראש הממשלה, אז אנחנו רואים שיש כאן בעיה חמורה מאוד. כאשר ברור לחלוטין מצד שני שגם הם וגם הנגד ופלדשטיין להבדיל לא היו צריכים להישאר במעצר עד תום ההליכים.
אז איך זה קשור אבל לביטחון המדינה? אנחנו מדברים בשפה אחרת, לא?
זה חלק קשור מהביטחון שיש לנו פה. הביטחון ברשויות האכיפה, העובדה שאנשים נעצרים על ידי המשטרה ורק חלק מהם נמשכים מולם הליכים, לעומת חלק אחר שלא קורה בעניינם כלום ושום דבר, וראינו רק תזכורת בסוף השבוע האחרון, אני יכול להראות לך כמה וכמה חיילים שעל גניבת ציוד צהל, לא רק שהודחו משירות מילואים, אלא גם ישבו בכלא צבאי ונפתחו נגדם הליכים פליליים שנמשכים עד היום, ופה יש לנו בחור שגונב אפוד קרמי, שמציל חיים של פקוד שלו, ומסתפקים באיזושהי הדחה שקטה מהמילואים. הדבר הזה הולך ובא, ואם את מדברת על החיילים שלנו, אז אנחנו רואים מה קרה לחבר'ה שלנו משדה תימן, שהדליפו סרטון שרק
בסדר, אבל עוד פעם אתה מדבר על דברים, כן, אני נותן לך להשלים, כי אני מנסה להבין מה הקשר. מה הקשר?
הסרטון הזה היה בידיים של הגוף החוקר בשלב הערכת המעצר, הוא לא היה בידיים של הסנגורים. הגוף החוקר, אותם שוטרים ואנשי פרקליטות צבאית שחקרו את אותם חבר'ה ששמרו בשדה תימן, מספרם לא עלה יותר מ-5.
אני מסכים שהדלפת הסרטון, חבר הכנסת מלביצקי, אני מסכים שהדלפת הסרטון פגעה בביטחון המדינה, פגעה במעמדה של ישראל. אבל תגיד לי, אולי מספיק, שנייה, אולי מספיק אם יעשו משהו שעליו יש קונצנזוס רחב יותר. להפריד בין תפקיד התובעת הכללית, פרקליטת המדינה והיועץ המשפטית לממשלה, על זה מדברים שנים. הייתה לי הצעת חוק כזאת לפני 15 שנה.
נכון.
אז למה לא להכניס אצבע לעין ולעשות את זה ככה, שחצי עם פה יתנפל על חצי עם אחר ויעשה פה תוהו ובוהו? הרי לא עושים כאן שום דבר, אריה, בצורה תבונית, מושכלת, ואת יודע, עם מחשבה קדימה.
בינתיים מי שמתנפל על חצי עם, בינתיים מי שמדבר על לימוד חזור ושנה, את יודעת, זה גם לא חצי עם. זה לא יותר מ-15%, אותם פורעי קפלן בגלגוליהם השונים, שמבחינתם באמת שהמדינה תישרף, אם הם לא יכולים להשליט את דעתם ומרותם. אלו אנשים שהם לא חצי עם, הם לא מתקרבים להיות חצי עם, ובמקום לטפל בהם פעם אחת כמו שצריך, ולתת להם לעמוד ולשאת בדין את מה שהחוק קובע שאסור להם לעשות, מתייחסים לזה כאיזושהי משובה דמוקרטית.
חבר הכנסת מלביצקי, תודה רבה לך.
כן, אני רק רוצה, כן, אתה יודע, אני תוהה רק רגע, סליחה, אם עינב צנגאוקר היא פורת קפלן בעיניך?
עינב צנגאוקר היא אימא לחטוף. ככזאת היא, גם עם דברים שקשה לי מאוד 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 שהיא אומרת, אני לא אשמיע לגבי הביקורת.
וטוב שכן.
אני חושב שאלו שעומדים מסביבה ומאחוריה, וייתכן ודוחפים אותה לכל מיני מחוזות שהיא לא צריכה להיות בהם, okay. צריכים לעשות חשבון נפש, אבל היא כשלעצמה, אני בטח לא מתכוון לדבר עליה.
עכשיו אפשר להגיד תודה?
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
נמצאת איתנו חברת הכנסת קרין אלהרר, חברת הוועדה לבחירת שופטים, יש עתיד, לשעבר שרת האנרגיה, ערב טוב.
שלום לך, שלום ערב טוב.
שלום לכם.
כן, ארי, כך.
כך, אני צרוד.
אתה צור, אז אני אקח, אז אני אקח. את תקחי, אז אני אקח, תן לי. טוב, אז חברת הכנסת אלהרר, את יודעת, אם הייתי מביטה אחורה ורואה את ההיסטוריה המפוארת של השופטים ומינוי שופטים בתולדות מדינת ישראל, הייתי אומרת באמת סכנה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. אבל כשאנחנו רואים מה שקרה עם שקד ופינווה, ואפשר ללכת אחורה לאורנשטיין ולעוד ועוד מעשיות מעוררות פלצות, בוא נגיד שזה לא ממש משנה מי יישב שם, מה אכפת לך מי יישב שם? זה לא שאת מחליפה טוב ברע, אלא אולי רע ברע אחר?
ליאת, אני לא יודעת מה היה בוועדות אחרות, לא הייתי חברה בהן. אני יודעת מה קורה.
את יודעת מה התוצאה שלהם.
בסדר, אני, שוב, אני לא יודעת ואני לא רואה עצמי אחראית למה היה בתקופת אפי נווה. אין ספק שדברים לא נראו טוב. אבל יחד עם זאת, בואו נדבר על מחלקת העובדות. מחלקת העובדות אין נשיא לבית המשפט העליון מאז אוקטובר 2023. זה הרבה מאוד זמן. במחלקת העובדות, יריב לוין מסרב להביא את הנושא הזה להצבעה. אני לא אמרתי לו את מי להביא. אני אפילו לא מפקחת איתו אם כן שיטת הסניוריטי או לא. אני רק אומרת, לא תביא להצבעה.
זה לא נכון, אבל זה לא נכון, חברת הכנסת אלהרר, סליחה, זה לא נכון, כי אתם אומרים שאתם לא מוכנים לשנות את הרכב הוועדה, הוא מנסה למנות שופט מטעמו שלא מקובל על הנשיא עמית, והוא לא רוצה על הממלא מקום.
זה לא מקובל על הנשיא עמית.
נו.
בואי, מה שמנסה יריב לוין מתחילת הדרך, הוא לקרוך את הכל בדיל אחד. ואנחנו אומרים, בואו נעשה את הדברים בהסכמות, הכל בסדר. תמנה נשיא, כפי שהיית צריך לעשות כבר שנה וחצי, שנתיים. ואז נעבור לעניין השני. העניין השני הוא מינוי שופטים לעליון. במינוי שופטים לעליון אפשר להגיע להסכמות. אגב, אני בעד שואים אני שופטים שמרנים. הצעתי לו גם שמות של שמרנים. אבל יריב לוין, כל מי שלא היה חלק מהרפורמה או ההפיכה, הוא לא מוכן לראות אותו שם.
זה כמו שהוא יציע לך אקטיביסטים. הוא יציע לך אקטיביסטים שהוא מחבב. מה יצא מזה? לא עשינו כלום.
תקשיב. א', אני פתוחה לשמוע שמות של אקטיביסטים שהוא מחבב. דבר שני, אריה, במקום שופטים שמרנים, הייתי קצת נעלבת. מה, יש רק שניים כאלה במדינת ישראל? כל היתר לא קיימים, הם לא שמרנים? תראה, אפשר ללכת ראש בראש. ואפשר להגיד בהסכמות, כל צד מבטר, אתה לא מקבל 100%. גם אני לא מקבלת 100%. זה אומר הסכמה ופשרה. בפשרה שני הצדדים לא מאוד מרוצים. זה מה שאני מציעה.
אז למה אתם, אנשים גדלי רוח, ואולי יותר בוגרים מיריב לוין, שבאמת, באמת, סליחה, שניכם, כן? הוא מתנהג בילדותיות, אוקיי? קחו, תהיו המבוגרים. רגע, תהיו אתם המבוגרים האחראיים. תעשו עוד איזה ג'סטה קטנה ונגמור את האירוע. למה אנחנו צריכים להתמחבש בזה תוך כדי מלחמה?
אני מפצירה בשר לוין כבר כמה חודשים, תיפגש עם השופט עמית. תב איתו, תדברו. עד שיצא השן לבן, הוא לא מוכן. השופט עמית פנה עליו במכתב. בוא ניפגש, מה הוא ענה? אני מציע שתשלח לעצמך את המכתב.
אני אזרוק עליך קובבה.
התנהגות.
כן.
לא, באמת, זה לא התנהגות של אדם שיש לו גם סמכות וגם אחריות. הוא רוצה רק אחריות, הוא לא רוצה סמכות.
יש אומרים אותו דבר על בית המשפט העליון? ממש הדברים האלה נאמר עליהם. יש להם סמכות ואין להם שום אחריות. לא, את השר לוין אפשר לא לבחור לכנסת הבאה. אפשר למנות ממשלה אחרת. אבל את בית המשפט העליון את לא יכולה לנגוע?
רק שנייה, אריה, סליחה. דווקא אני רוצה לומר לשבחם של השופטים. הגענו להסכמות בערכאות הדיוניות, בחוזי ושלום, הגענו להרבה הסכמות, זה אומר שכשיריב רוצה, הוא אשכרה יכול לעשות את זה. הוא אמר, בואו נגיע להסכמות, והגענו איתו להסכמות. מי שלא רוצה להגיע להסכמות כרגע זה יריב לוין.
הוא הציע שתי פשרות, זה לא, הם לא תודות בעיניי?
לא, זה לא פשרה אבל.
למה לא?
זה לא פשרה, זה מה שהוא רצה מלכתחילה. פשרה זה גם ויתור. עכשיו אני אומרת לו, בוא נדבר, תמנה על פי החובה החוקית שלך את נשיא העליון, תביא איזה שם שאתה רוצה, אני אביא את השם שאני רוצה. נסות מה? אריה, לא מבינה.
את יודעת מה עכשיו, כן, שולח לי משהו, כן, בבקשה, שולח לי עכשיו מישהו ואומר שאילת שקד מינתה שני שופטים בגלל הקומבינה עם אפי נווה, זאת אומרת ש... קורים כל מיני דברים שאולי יכולים להפר את ההסכמות הקדושות האלה, אבל אני רוצה ללכת איתך צעד אחד קדימה, בסדר?
אני לא נגד הסכמות. אני רק אומרת, בוא תעשה את ההסכמות בדרך הראויה.
אחרי שמינית את עמית, הוא אומר, זה המפתח לכל דבר אחר כך, כי ההרכב, קביעת ההרכב, נתונה בידיו של הנשיא, ואז גם אם יש לו כמה שמרנים, הוא יכול לבחור הרכב לא שמרני ולהחליט מה שהוא רוצה.
אריה, בוא נעשה דבר כזה. אחרי שעמית יבחר, יש 4 שופטים. תמנה 2 שמרנים.
אני אומר לך, זה לא משנה. הנשיא קובע את ההרכב בכל דיון.
אני כאילו באמת לא מצליחה להבין, אריה, אתה נגד הדמוקרטיה?
זה דמוקרטיה? סליחה, אם לא הייתי צרוד, מזל שאני לא צרוד, הייתי צועק.
זה לא דמוקרטיה.
זה כניסה של הרשות השופטת לתחומיה של הרשות המבצעת והמחוקקת.
אז השאלה, רגע, אני רוצה לקדם אתכם, רגע, אני רוצה לקדם אתכם צעד, כי ממש נגמר לנו הזמן. לא, הנה, קרין, אני, שנייה, סליחה, חברת הכנסת אלהרר.
להעביר נקודה חשובה.
כן, כן, תכף תבירי אותה, רק אנחנו נתקדם עוד צעד קדימה.
כל יתר השופטים הם ממונים ברוב של 7-9. בוא תמנה את הנשיא על פי הרוב הרגיל, כפי שכתוב בחוק, ונתקדם לעבר שופטי העליון.
טוב, עכשיו אני רוצה לקחת באמת צעד קדימה. מה יקרה בסוף? האם באמת בגץ יפקיע מידי שר המשפטים את הסמכויות שלו? ונגיע ל... או שהוא צריך, האם נגיע פה ל...
לא יפקיע.
רגע. האם אנחנו נגיע כאן...
לקלש
נוראי, נו? למשבר חוקתי.
אני האזנתי לדיון רוב קשב. שופטי בגץ ממש התחננו לפני ציון אמיר שייצג את יריב לוין. ואמרו לו, אנחנו לא רוצים. תן לנו מועד, תגיד לנו מתי זה יקרה. הוא אמר, אני לא אתן מועד. אם אני אתן מועד, לא יהיו הסכמות. זאת אומרת, אני לוקח את התפקיד הזה של נשיא העליון כבן ערובה, ואחרי זה נדבר.
זה לפחות הסמכות שלו, להם אין סמכות להפקיע הסמכות של שר.
אבל הם לא עומדים לבדן, אריה.
ברגע שהם קובעים תאריך, נותנים לו דדליין, הם יפקיעו את סמכויותיו.
אני רוצה רק...
אבל אריה, יש רוב בוועדה לאירוע
הזה. אני רוצה בכן או לא, האם בג"ץ צריך להפקיע את הסמכויות מידיו של שר המשפטים יריב לוין? כן או לא?
בכן או לא, יריב לוין צריך למלא? חובה שלו על פי חוק.
אז לא שאלתי אם יריב הרי צריך ל... אני שואלת אם בגץ, הגיע העת שבגץ יגיד, זהו.
ליאת, אני מאוד הצטערתי. הגענו בכלל לדיון בעתירה. אני חושבת, יריב לוין לא הותיר כל ברירה.
זאת אומרת שכן, בגץ צריך להפקיע את סמכויותיו של לוין.
שבמידה וחוק לא נמסם, צריך לפנות לערכאות השיפוטיות.
ואז בג"ץ ינהל למדינה טוב. היינו כבר בסרט הזה. חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה רבה לך. דברייך ברורים לחלוטין. תודה רבה.
תודה, תודה חברת הכנסת אלהרר. כן, דרי וגולדקנוף הודיעו היום בישיבת ראשי הקואליציה שהם לא יתמכו בשום יוזמה לחקיקה משפטית לפני שתהיה חקיקה של חוק הגיוס. איתנו ישי כהן מכיכר השבת, שלום, ערב טוב ישי.
ערב טוב לך.
כן, נו מה, אז היינו תקועים בבית המשפט ועכשיו אנחנו תקועים גם בעניין חוק הגיוס, נכון? לא יקרה כאן כלום, עד שכאן לא יקרה כלום, אחד כרוך בשני.
תראה, אפשר לומר שהחרדים מבחינתם הפיקו לקחים מהקמת הממשלה והאופוריה של ה-64 ימין מלא מלא. אז החרדים היו באופוריה וידעו שיש להם רוב לראשונה להביא חוק גיוס, ללא סנקציות, ללא יעדים, אין איזה ליברמן או כחלון תורן שיעצרו אותם מהחוק הזה, והכל היה מה שנקרא פרוס על שטיח אדום לחקיקה המיוחדת אחרי שנים שהם לא הצליחו להעביר חוק שכזה. אלא שאז נתניהו ולוין, ראש הממשלה, שר המשפטים, אומרים להם, עצרו, אל תמהרו עם חוק הגיוס, הרפורמה המשפטית שיריב לוין מקדם, תייתר לכם את חוק הגיוס, יש בה פסקת התגברות, יש שם שינוי שיטת השופטים, יש שם ביטול עילת הסבירות, יש שם כל כך הרבה דברים שחוק הגיוס הוא, אתה יודע, זה אירוע זניח לעומת הרפורמה הזו שתייתר את כל החקיקה הזאת של חוק הגיוס בהסדרת נעמת תלמידי הישיבות. אז היו שניים בולטים שהתנגדו, בעיקר השר מאיר פרוש וחבר הכנסת ישראל אייכלר, אבל רוב ראשי הסיעות החרדיות הסכימו ותחו שוב ושוב, למרות שההסכם הקואליציוני דיבר על חוק גיוס לפני תקציב המדינה הראשון לממשלה. היום החרדים אומרים, אחרי שנכוונו מבחינתנו במה שנוגע לחוק הגיוס והסדרת נעמת תלמידי הישיבות, אתם רוצים לחזור לרפורמה המשפטית? אין בעיה, אבל יש תנאי אחד, זה לא יקרה לפני חקיקת חוק הגיוס והסדרת נעמת תלמידי הישיבות. אני אומרים את זה גם בשיבת ראשי הקואליציה, גם בשיחות עם שר המשפטים.
ישי, אני לא מבין את הלוגיקה פה. הלא ברור שחוק גיוס שיהיה לטעמם של נציגי הסיעות החרדיות, ייפסל בבג"ץ. אז אתה צריך להכין את הקרקע כדי למנוע את הפסילה. אתה צריך להכין את הקרקע על ידי פסקת התגברות. אם, לשיטתך, אם זה מה שצריך לעשות. אז אני לא מבין את הפוליטיקה פה.
אז אני מחלק את התשובה. ראשית, קודם כל לגבי האפשרות שבג"ץ יפסול, הם אומרים אנחנו נעביר חוק על פי הצרכים והיכולת של צה"ל, חוק בשיתוף משרד הביטחון, ולא החוק עם החלום העברות שלנו בלי סנקציות, בלי יעדים, אלא חוק שעומד בצרכי משרד הביטחון, הרי פסיקת בג"ץ...
עם סנקציות הם יסכימו לסנקציות?
הם יסכימו לסנקציות לא פרטניות, כאילו סנקציות העולם הישיבות...
על מדינת ישראל. הסנקציות יהיו עלינו.
על עולם הישיבות יותר וכזרים מן הסוג הזה. רגע, זה על השאלה אם בג"ץ יתערב, והם אומרים יש סיכוי שהחוק הזה יעמוד בצרכים של הצבא. ברגע שאנחנו אומרים שהיעדים של הצבא, כמו שהצבא אומר, אנחנו צריכים עוד 3,000 חיילים חרדים, זה מה הצבא צריך, זה מה הצבא יכול, אז אנחנו נוכל לעמוד עם החוק הזה. זה לגבי השאלה אם הוא יעמוד בבג"ץ, אתה צודק שסיכוי סביר שבג"ץ יפסול אותו, אבל זה מהאמונים. עכשיו לשאלתך, למה הם לא מכינים את הקרקע? אז בוא נחלק את זה. לגבי פסקת ההתגברות, נתניהו כבר הודיע אז, לפני המלחמה בגלל בארצות הברית, שפסקת ההתגברות הוא השליך אותה כלשונו, היא לא קיימת בתוך רפורמת המשפט. מה נשאר לנו? שינוי שיטת השופטים והשפעה, בחירת השופטים והשפעה על זהות השופטים. בנושא הזה אומרים ראשי הסיעות החרדיות, עם כל הכבוד, השופטים השמרניים ביותר, כדוגמת השופט סולברג, שהוא סמל השמרני בבית המשפט העליון, הוא אולי השופט הקיצוני ביותר בסוגיות דת המדינה, בעיקר בסוגיית הגיוס. הם אומרים בסוגיית, בעתירת הגיוס האחרונה, הוא היה השופט הניצי ביותר במהלך הדיון בבג"ץ. לכן לבוא לומר לנו שינוי שיטת בחירת שופטים ולהביא שופטים שמרנים, זה לא נוגע עלינו ליחסי דת ומדינה וליחסי חוק הגיוס והמגזר החרדי. ועוד הערה, שים לב, רק לפני שבועיים בערך, או שלושה שבועות, פתאום דגל התורה, יתד נאמן, בפעם הראשונה לא תוקף את הטיימינג, את התזמון של רפורמת המשפט, אלא את תוכן רפורמת המשפט, והוא שואל שם באותו, שואלים שם באותו מאמר מערכת של דגל התורה, נניח שהכל יהיה שמרני ושיהיה כאן שופטים שמרנים, איך זה יועיל לנו? מי אמר שזה טוב לציבור החרדי? אגב, כוכבית, לגבי פיטורי היועמ"שית, הנושא הזה כן בסוף השבוע הושגה הסגמה גם של אריה דרעי יושב ראש ש"ס לפתוח בהליך, למרות שלכולם ברור גם בסיעות החרדיות שבג"ץ בסוף יחזיר אותה עם זה.
תגיד, אישה, מה עם הבטלנים? ילכו לצבא, לא ילכו לצבא, מה?
טוב, עברנו מעניין לעניין באותו עניין.
ובאותו עניין, כן.
ובחצי דקה.
בחצי דקה אנחנו שמענו את הראשון לציון, מנהיגה רוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שאומר, גם הבטלנים לא מתגייסים ולא הולכים לצבא. צריך לומר, זו עמדה אחידה של כלל ההנהגה החרדית, דגל התורה, ש"ס, אגודת ישראל. כל עוד אין חוק גיוס, כל עוד שאנחנו לא יודעים שהצבא מותאם לציבור החרדי, אומרים הרבנים, אף אחד לא מתגייס, כי אי אפשר להבטיח לנו שמי שנכנס חרדי יוצא חרדי, לכן זה עומד במקום הזה, שום חידוש מלבד ההתבטאות הפוך.
אבל ישי, אף אחד לא יכול להבטיח לחייל...
שנייה,
אני יודע. אף חייל, אף אמא של חייל ואף גנרל לא יכול להבטיח לחייל שמתגייס היום בצבא עם שתי רגליים, שהוא לא יחזור הביתה עם אחת, או בלי אף אחת. מה זה ההבטחות האלה?
זה לא עניין
הנושא. איפה נשמעו הבטחות נוראות כאלה?
לא, בזה אני חולק עליך, אריה. כי אומרים לך, דיברנו לפני רגע על חוק הגיוס, ברור שחוק גיוס יכלול יעדים, שהחרדים יצטרכו לעמוד ביעדים האלו, כי אם לא נחזור לאותה נקודה שאנחנו נמצאים בה היום. ויעדים של עשרות אחוזים מדי שנה ממחזור הגיוס שהתגייסו, חלקם, אולי הגדול אומרים בצבא, יצטרכו ללכת למסלול קרבי. אף אחד לא בא ואומר, אנחנו רוצים את החרדים שיהיו ביחידות לא קרביות, או ביחידות שלא יסכנו את חייהם. זה אנחנו לא מבקשים, אנחנו כן מבקשים לשמור על הדת שלהם.
יחזרו חרדים, ואני מבקש שמישהו יבטיח לי שכולם יחזרו חיים, זה בלתי אפשר.
ונתפעל באמת שכולם יחזרו, בעזרת השם.
כן, ישי כהן, כיכר השבת.
תודה רבה.
אנחנו מודים מאוד מאוד, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו, אריה, דיווחי התנועה עם שר פלסנר.
אז מה?
היום בבוקר ראיינתי את אבי אשכנזי בתחנת האחות שלנו בצפון, הוא אמר לי שהוא בחוץ לארץ, והוא לא יכול היה להגיד לי איפה. אז עכשיו
עזוב, עברת דרך הדיוטי או לא עברת? תגיד, אני אגיד לך איפה היית.
תקשיב, אני כל כך מתבאס מזה שיש לי הכי הרבה שעות חול, אני חושב, השנה, ואפילו פעם אחת לא עברתי בדיוטי.
היית בלבנון.
נכון.
כי בלבנון בחנויות יותר זול מאשר בדיוטי. אני לא מבין למה אתה מתלונן.
הוא היה בסוריה, אבל אריה, בסוריה יותר זול. תשמע לי. אבי, מה קורה שם? תגיד.
תקשיבו, מדהים. אני חייב לספר לכם, באמת, היינו היום בסיור בכפרי דרום לבנון, אותם כפרים שהם כפרי המקפצה. נכנסנו בעצם מפתמה, שער פתמה, אם אתם זוכרים אותו, מהימים של שצהל היה בלבנון, ועברנו דרך כפר קילה, ועברנו דרך שורה של כפרים, חולה, וממש הרבה מאוד כפרים בדרום לבנון, ו... אתם רואים שם את הארס, את הארס, את הארס, את הארס, פשוט כל הכפרים האלה מושטחים, והתושבי דרום לבנון שיחזרו בעוד כמה שבועות לאזור, הם ימצאו מציאות שהם לא דמיינו, שזה מה שיקרה, שהכל פשוט משותח, צהל, באותם בתים, הרי הבתים האלה שמשו כמפקדות וכמקומות שבהם חיזבאללה השאיר נשק ואמצעי לחימה ו... טילים כיוון משם ומה לא, וכולם הושטחו על ידי התותחנים, על ידי השריון, על ידי לוחמי גולני ולוחמי המילואים מכל החטיבות שתמרנו בלבנון, ופשוט רואים מציאות חדשה שהיא שונה לגמרי ממה שהייתה עד לפני כמה שבועות או חודשים, וכשאתה מסתכל עכשיו גם ממטולה וגם ממשגבם וגם מאביבים, אתם רואים מציאות אחרת לגמרי.
אני לא יודע אם היית באלחיים, דובר צהל הודיע שצהל הרג עשרות מחבלים בכפר, בעיירה הזאת. זה סיכום עד כאן, או שזה כבר נכון לימים שצבא לבנון כבר התחיל להיכנס לשם?
קודם כל, מילה לגבי צבא לבנון, אז לפי מה שאנחנו שומעים מצהל, צבא לבנון נכנס לאותם מקומות שצהל מפנה בהדרגה, ובמקומות שהוא מפנה צבא לבנון נכנס ופועל, והיו פניות של צהל לגבי אותו מנגנון שגם האמריקאים עומדים בראשו, וברגע שהאמריקאים מעבירים את הדיווח לצבא לבנון ומפקחים, מגיעים גם תוצאות שצבא לבנון היה, ביקר, חשף, והשמיד פקח או איתר את אותם משגירים, את אותם חימושים שאמורים היו לשמש את חיזבאללה כנגד ישראל, או כנגד בכלל האיזון ב... דרום לבנון, הרי בסך הכל גם צבא לבנון עכשיו יש לו אינטרס שחיזבאללה יהיה מפורק מלשפוק, כי ככה הם יוכלו לשלוט בצורה יותר מיטבית מה שקורה בתא השטח הזה שנקרא דרום לבנון.
מישהו כבר שמע ממש פיצוצים מאזור שצבא לבנון נכנס אליו? שהם ישמידו משהו?
אני לא יודע אם שמעו, אני יודע שהאמריקאים נתנו אישורים שהלבנונים פעלו ופעלו ויתרו, וכנראה שגם העבירו את ה... אינדיקציות לישראל, מה הם מצאו, אם זה תמונות או מסמכים, או אני לא יודע להגיד לך, להגדיר לך את זה במדויק, אבל המנגנון הזה התחיל לעבוד, וכנראה שלפחות בשלבים הראשונים שלו, הוא מראה סימנים חיוביים. אני יודע שזה קצת, שמע לפעמים קצת אנשים ירימו גבה, אבל כן, זה מה שקורה, ואני יכול להגיד לך, אריה, באמת, כשאתה מסתכל על, על התשתית שנהרסה בדרום לבנון, ייקח הרבה מאוד שנים ללבנון, אם בכלל הם יצליחו לשקם את ההריסות האלה, את, את הכפרים, אתה יודע, זה לא רק בתים שנהרסו, זה כבישים, וזה מערכות ביוב, וזה מערכות חשמל, ותאורה, ומערכות גז, הכל, הכל פשוט, אתה רואה את זה כאילו, אתה חושב שאתה באיזשהו מחזה כזה שהוא קצת מאוד...
סוריאליסטי, כן.
כן, לא יודע, תשמעי, לא שליבי יוצא אליהם, חלילה, נהפוך הוא, אני חושב שבכל מקום שבו היה תשתית טרור כנגד ישראל, מקומו להיות מושמד, שלא יהיה פה אי-הבנות, וכשאתה יודע, אתה נמצאת בחולה ואת רואה, מהבתים הרוסים, את הבתים של קיבוץ פנרה, מרחק של עשרות מטרים, מאות מטרים, בין הבתים הרוסים של לבנון, שמשם הם שיגרו את הנונטטים לעבר וצלפו בבתים של מנרה, או כשאת נמצאת בכפר קילה, ואת רואה את הבתים של הר צפייה, שזה אותה שכונה במטולה, שספגה כמעט כל בית שם, כמעט נפגע כמדומני, את מבינה באיזה ציניות, פעלו החיזבאללה.
כן, תגיד רגע, יש לי עוד שאלה קטנה, ככה לפני שנעבור למה שקרה היום בכביש אחת. אתה יודע, אריה, שהייתה תנועה של תושבים ממטולה לתוך לבנון, לכפר קילה, בלי שהיה אפילו חייל אחד לרפואה בשערים, לא בשער הראשון, לא בפאטמה, לא בכלום. רק רציתי לשאול את אבי אם יש שם כבר חיילים.
אני חושב שיש שם חיילים. אני ראיתי חיילים. אני ראיתי שם הפיוט
של יופי, חיילים. יופי, אני שמחה לשמוע.
אני יכול להגיד לך שגם מעבר להגדירות יש חיילים, והרבה מאוד חיילים. צהל לא פינה את הצבא מתוך לבנון. יש,
כן, רק הוא פינה אותו מהשערים האלה. אבל אז בוא נעבור לזה, אם אתה אומר שהכל שם מאויש שנרגעתי.
מה שאני ראיתי זה ככה.
כן, תגיד, היום צוות תקילה, כן, מסתער על רכבים בכביש מספר אחד. תגיד, מה זה הדבר הזה? אנחנו מדברים על כביש מספר אחד, כן? לא באיזה כביש עוקף, לא יודעת מה.
כן, הדבר מאוד פשוט. התקבל בשירות ביטחון כללי מידע מודיעיני, התראה על כך שמחבל מתכנן לבצע פיגוע בזמן המיידי, וכנראה נאסף על ידי כלי רכב של ערבי תושב מזרח ירושלים, כידוע לך זה אותם אנשים עם תעודות זהות כחולות, ושהוא בנסיעה מירושלים לכיוון מרכז הארץ, בלטרון התקילו את הרכב שוטרי תנועה של אגף התנועה, וצוות תקילה הסתער באמת על הרכב, כמו שאת אומרת, בנשקים שלופים.
אלוהים.
לעיני הרבה מאוד נהגים, זה היה בשעות הצהריים המאוחרות, נדמה לי כזאת בין 1:30 ל-2 בצהריים. ברכב היו הנהג ועוד נוסע, שכנראה הם לא המחבל, וכנראה שהמחבל ירד קודם לכן וחזר לקבוציו לכיוון יהודה ושומרון, זה כנראה אינדיקציות, אבל זה בהחלט אירוע מטריד, אבל זה גם מצד שני, אירוע שבו אנחנו רואים את הנחישות של שירות ביטחון כללי לסוף מודיעין, לאתר ולמנוע פיגועים, גם אם כשהם יוצאים לדרך, וכבר בעצם זה לא בדקה 90, אלא כבר זה בדקה של זמן פציעות והערכה, מה שנקרא.
אתה יודע מה עובר לי בראש, אריה? ואיזה מסכנים הנהגים.
נהגים מסכנים, האלטרנטיבה יותר גרועה. אני עוד מכיר את הפקקים האלה, אבל אני גם ראיתי את תוצאות האלטרנטיבה.
אתה יודע מה לי עובר בראש?
נו.
איזה מזל שיש לנו שירות ביטחון כללי כזה טוב, שגם בסוף שהמחבל יוצא לדרך, הוא בסוף לא מצליח לבצע את המעשה הנפשע שלו.
מה, יכול להיות שהוא שמע ברדיו שמחפשים, ופשוט ירד וברח?
מעולה, רק שיברח, ושלא היה פיגוע.
כן.
לא, אנחנו היינו שמחים לתפוס אותו, אבל אם אתה זה...
אחרת מחר הוא ינסה עוד פעם.
משהו כזה. כן, אנחנו רוצים להודות לך, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
באמת, תודה מקרב לב. עכשיו נשמע פרסומות.
כן, יאללה. איתנו עכשיו פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לכם.
אז זהו, המשבר החוקתי מעבר לפינה, נגמר, זהו?
ממש לא. אנחנו במצב של חילופי הגמוניות, בתהליך מאוד מאוד קשה, ארוך וכואב, וימשך עוד הרבה מאוד זמן, והוא לא מעבר לפינה. אני חושב שהכוחות הלוחצים מלמטה הם רבי עוצמה, וזה לא אינטרס לא רק של לוין או לא רק של נתניהו, זה אינטרס שבא עמוק מלמטה מהעם. בשאלה איך עושים את זה נכון, איך מנהלים את הרפורמה ואיך מגיעים למבנה חוקתי שהוא יציב, שהוא דמוקרטי, שהוא מביא בחשבון את האינטרסים של כל אזרחי מדינת ישראל.
פרופסור קרמניצר אומר, אנחנו על סף דיקטטורה, כחוט השערה מדיקטטורה, ואז תהיה אלימות, והיא רע מאוד. איך מונעים את המצב הזה? איזה פשרה נראית לך הגיונית?
כן, אני ראשית, פרופסור קרמניצר היה המורה שלי, אני מאוד מעריך אותו כאיש מקצוע בתחום דיני עונשין, אבל אני חושב שהאמירות האלה הן חסרות אחריות. זה מאוד מעניין שאמירות באות מאנשים שהם האליטה המשפטית הארד-קור, שמענו אתמול את משה לדור, פרקליט המדינה לשעבר, מתבטא בצורה דומה. זה לא גולש מעבר לאליטה המשפטית, אני חייב לציין. אנחנו שמענו אמירות מאוד ברורות, גם משר הביטחון, גם מהרמטכ"ל, גם מנשיא המדינה, שיוצרות באופן חד משמעי כנגד הקריאות לסרבנות. אנחנו מבינים גם מה השלכות של הדברים האלה, חווינו את השבעה באוקטובר, אסור לשחק בחיים שלנו, אני חושב שכולנו כבר למדנו את
זה. אבל גם אסור אולי מהצד השני לבוא ולאתגר את הדמוקרטיה. זאת אומרת שאם דיברת על שני כוחות, אז יש את הכוח שאולי משתמש בצבא כשוט, ואת הכוח שמשתמש בהרס הדמוקרטיה או בסכנה לדמוקרטיה כשוט.
כן, תראי, אני לא הייתי מרחיק לכת ולומר שלעבור למבנה כמו המבנה החוקתי הגרמני, שבו בוחרים שופטים ברוב שני שלישים מתוך חברי הפרלמנט, זה סכנה לדמוקרטיה, אבל אני כן חושב שראוי להימנע מצעדים חדים. אני חושב שלוין במקרה הזה הרגיש שבית המשפט העליון לא מוכן לגלות גמישות, ולכן הלך הצעד חד מדי. אני חייב לומר שלא בחוכמה רבה, אני אסביר למה. תראו, ללוין לא היה מנוף אמיתי בעניין נשיא בית משפט עליון. ממלא מקום הנשיא בכל מקרה יש לו את אותם סמכויות כמו נשיא קבוע, כך שזה יותר מאבק סימבולי מאשר מאבק מעשי, וגם הוא לא יכול באמת למנוע, כי הרוב שנדרש הוא רוב של 5-4, ואין ללוין כרוב. הלברג' האמיתי של לוין, וזה הדבר יותר משמעותי, זה בחירת 4 השופטים לבית המשפט העליון, 3 שחסרים, ועוד אחד כדי להחליף את אלרון. פה, לדעתי, אפשר להגיע להסכמות, והפערים הם הרבה יותר קטנים מכפי שנדמה. חבל שהמערכת נכנסת לסחרור, ונדרש פה אולי סוג של מבוגר אחראי שיושיב את שני הצדדים וינסה להגיע
לפתרון. אבל אין כזה, נכון, אדוני
הפרופסור? נשיא המדינה יכול?
זהו.
אז אני אגיד משהו על נשיא המדינה, שאני מחפש אותו ומעריך אותו. אני חייב לומר שהוא, לפחות במתווה העם, הוא קשל. הוא קשל במובן הזה שהוא הניח מתווה חד צדדי שהיה ברור שהימין לא יקבל אותו, כי הוא היה מנוגד להסכמות, ואני הייתי מעורב במסעים המתנים שהובילו לבית הנשיא, ואני הופתעתי בעצמי כשראיתי את המתווה שהוא עשה. אני למרות זאת חושב שהנשיא יכול להיות פה גורם קונסטרוקטיבי, לא צריך לקיים דיונים בסגנון בית הנשיא, אלא אפשר לקיים דיונים מאחורי הקלעים, ולהבנתי הוא בטח גם פועל כדי לפתור את הבעיה. אפשר להגיע לפתרון. נשיא בית משפט עליון, אין מה לעשות, אי אפשר עכשיו לשנות הסיניורטי, הבא בתור יהיה סולברג, זה לא אסון גדול יותר מדי לימין. והדבר היותר מהותי זה 4 שופטים, אפשר פה להגיע להסכמה על 3 שופטים, מתוך 4 לפחות שיהיו שמרנים, בית משפט העליון טוב יעשה אם הוא יתה את הספינה לכיוון יותר מתון, הדבר הכי טוב שזה יבוא מבית המשפט העליון, ואם לאט לאט, באופן הדרגתי, אפשר להטות את הספינה לכיוון יותר יציב ופחות קונפליקטואלי, יכול להיות שזה יתר חלק מהצורך האקוטי ברפורמה דרמטית וגדולה, מהדבר הכי טוב שזה יבוא מבית המשפט העליון. שזה ילך לשם.
אתה יודע, אתה הצעת, אריה, את נשיא המדינה, אני חשבתי על השופט בדימוס אולי רובינשטיין, אולי מישהו אחר שאיזושהי דמות שתהיה מוסכמת, כי אני לא בטוחה שלנשיא המדינה יש את המשקל הסגולי המספיק כדי לקחת את הניצים ולהושיב אותם יחד.
כן, תראי, השופטים, הבעיה היא שמישהו כמו אליקים רובינשטיין, שהוא לכאורה מזוהה עם הימין, אבל בכל מה שקשור למעמד ולכוח של בתי משפט, הוא לגמרי חלק מהקבוצה של אהרון ברק, וכן אהרון ברק
הוא זה שתמך
במינוי שלו. ואני דווקא חושב שעדיף שזה לא יהיה שופט מתווך, כי השופט, אם אתה צריך לתווך בין שופטים לבין יריב לוין, אתה לא סתם שופט כמתווך.
במשוואה שהצגת, שלושה שופטים שמרנים על מה יוותר לוין, הוא ייתן לעמית להיות נשיא ויוותר על הדחת היועמ"שית?
לא, לא.
אל תגזים, אריה, מה קרה?
לא, אני אומר...
אם נעשה...
כן, לא.
לא, המשחק כרגע הוא על שלושה פקטורים, אוקיי? א', הנשיא, שזה די ברור שזה יהיה עמית, גם ככה הוא, זה לא משנה באמת. יש את הנציב התלונות על השופטים, שכרגע רוטמן מקדם הצעת חוק שהוא יבחר על ידי הכנסת ברוב של 70 חברי כנסת, ועמית ולוין יכולים להסכים ביניהם, במקום שהוועדה תדון שם באמת ללוין אין רוב, אבל יכולים להסכים ביניהם מי השופט, זה לא ביג אישו. הדבר הכי חשוב זה ארבעת השופטים לעליון. כאן לוין מתעקש על דוקטור בקשי ודוקטור ביטון כמייצגים קו שהוא קו יותר שמרני בהשוואה ל...
כולם צועקים קוהלת ולנו נגמר הזמן.
כן, אז רק אני אומר, זה גם אוויר ויש פתרון גם לזה. אם יושבים בעשר דקות אפשר להגיע לפתרון.
רוצים להגיד תודה?
תודה רבה.
תודה, תודה לעורכים ולמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, עורכי הדיגיטל גיא, רביב איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה, אחרינו, ספורט עם קופמן ופרימה. תודה רבה, אריה. תודה.
איזה מזל שהיית פה. תודה.
תודה לך. להתראות.